ברשות הרב גלינסקי שנמצא פה איתנו, שאולי המשמרת הצעירה לא יודעת מספיק, אבל הזכויות הגדולות שלו בכל מה שקורה עם תוכנית בני חוץ לארץ הן גדולות מאוד. כל המציאות של תוכנית בני חו"ל וגם הגידול וגם הדרך, הכל בא מכוחו. ברשות אלן שנמצא פה איתנו, אני רוצה להקדיש את השיחה הזאת השבועית לזכרו של ידיד הישיבה רבי יוסף מילר, השם ייקום דמו, שנרצח בפיגוע במטוס פנעם. והעשייה שלו, ועוד נדבר על זה בהמשך, העשייה שלו לטובת הישיבה, לטובת לימוד תורה, הייתה ללא גבולות וללא סייגים. בימים ההם הייתי אני תלמיד הישיבה, חברותא של ראש הישיבה דאז, ויצא לי לראות מה פירוש מסירות נפש בשביל הישיבה. זה היה מספר הטלפון הראשון שאליו היו מתקשרים בכל עניין, בכל צורך. אין שעות, אין מגבלות, אין שום דבר. מה צריך? ומיד התגייסות אוטומטית. ממש. ואני ראיתי את זה בעיניי. אינני מגזים ולא אומר סתם. זה דברים שראיתי בעיניי, ידידות שכזאת, מסוג הדברים שאתה לא רואה בדרך כלל אצל יהודים שתורמים, תומכים, אתה לא רואה דבר כזה. וראינו, ולצערנו עבד לנו. בפרשת השבוע כתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אונקלוס תרגם בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבאותי. צריך להבין את ההבדל שבין חרב לקשת, וממילא את ההבדל שבין צלותי ובאותי. חרב זה הכלי נשק שאדם מחזיק צמוד אליו, זה בסיס. בלי זה לוחם הוא לא לוחם. מה, אין לך חרב ביד? אז עם מה אתה הולך לעשות את המלחמה? חרב זה האלף בית, זה הבסיס של המלחמה. הפשט, הקשת, החץ, זה כבר דבר שהוא שולט למרחוק, יש בו הרבה מאוד כוח שמשקיעים כדי לראות את זה למרחוק. זה כבר מתפשט, זה יוצא מהלוחם, זה לא ביד שלו, זה גם לא כל כך להגנה, זה גם הרבה יותר להתקפה. זה איזשהו כלי לנסות ולהשפיע על האויב גם במרחקים. ומה בין צלותי לבאותי? כאן יש דבר מעניין מאוד. צלותה זה עניין של תפילה, כמובן. אבל הביטוי צלותה באופן ספציפי על העניין של תפילה נזכר בדרך כלל על העניין של המסגרת של התפילה. למדנו עכשיו בתחילת השנה דוכתא לצילויה, מקום להתפלל, איבנה דצלוטה, זמן תפילה. או נוסח התפילה, צלוטה דתעניתה, צלוטה דמוספים. תמיד זה נזכר בקונטקסט של המסגרת של התפילה, המסביב. אבל תראו כמה מעניין, שבניגלה, קרי בתלמוד, אין בשום מקום בגמרא את הביטוי באותי, באותה, בעניין של תפילה. מדברים על המסגרת של התפילה. אבל כשבאים לדבר על באותה, מה זה באותה? מאיפה זה בא המילה הזאת, באותה? זה בא מהמילה רצון. כמו שאומר הכהן לאבא עם הבכור, במאי בעת תפי, מה אתה רוצה יותר? באותה בא מהמילה, מהעניין של הרצון הפנימי. כלומר, שכשאנחנו מדברים בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבאותי, אנחנו מדברים על שתי בחינות בתפילה. אנחנו מדברים על מסגרת התפילה, ואנחנו מדברים על הלב שבתוך התפילה, על הרצון, על ה, על ה, על ה, על הרגש, על מה שמונח בפנים. על זה אנחנו מדברים, וזה באותי, זה מה שאני רוצה, זה העניין של הרצון. הזוהר אומר אין נא, כמו שכתוב סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך. אומר הזוהר אין נא אלא לשון באותה. כלומר, כשמשה רבינו אומר סלח, אז יש סלח לעוון העם הזה. סלח זה מה אני רוצה, אני רוצה שתסלח. אבל כשאני אומר סלח נא, זה אני אומר סלח בבקשה, אני מבקש. זה לא סתם שאני אומר אני רוצה משהו מסוים וזה הדבר שאני רוצה, זה הדבר. לא, סלח נא, בבקשה. יש כאן איזה עניין שאני מכניס גם כן את את האני שלי, את הבקשות שלי, את הרגש שלי, אני מכניס פנימה ואני מבקש. סלח נא, אין נא אלא לשון באותה. יש קטע בזוהר שממש אומר את ההבדל הזה שאנחנו מדברים עליו. כתוב כך: רבי אלעזר ורבי יצחק היו הולכים בדרך, הגיע זמן קריאת שמע. קם רבי אלעזר וקרא קריאת שמע והתפלל את תפילתו. כשהוא גמר אמר לו רבי יצחק, הרי למדנו שעד שלא יוצא אדם לדרך הוא צריך לבקש רשות מבורא עולם לצאת לדרך ולהתפלל את תפילתו. ואתה הרי יצאת לדרך בלי להתפלל. אמר לו, כשיצאתי עוד לא היה זמן תפילה, או בלשון הזוהר, לא אבה זמן צלוטה. עכשיו שזרחה השמש, צלינה, התפללתי. אבל הוא מוסיף ואומר, עד לא נפקנה לאורך, עד שלא יצאתי לדרך, באינה באותה מיני. כלומר, לפני שיצא לדרך עוד לא היה זמן תפילה, אז אי אפשר להתפלל. אבל זה לא שלא תחשוב שלא התפללתי. התפללתי, אני ביקשתי, באינה באות אמיני צלוטה לא, כי העניין של צלוטה זה העניין של המסגרת של התפילה. אם עוד לא הגיע זמן תפילה, אז אין זמן צלוטה, זה לא עניין של תפילה. יש כן עניין של באותה, אני ביקשתי ממנו לפני שיצאתי לדרך בקשה, התחננתי, ביקשתי. כן, זה כן דברים שצריכים לעשות לפני שיוצאים לדרך, גם אם עוד לא מגיע זמן תפילה, גם אם מבחינה פורמלית אי אפשר להתפלל, אבל אפשר לבקש, לבכות אפשר. זה אף פעם לא בעניין של זמן. לבקש, להתחנן, זה אפשר תמיד. אם אתה מדבר איתי על הפורמליות של התפילה, יש זמן תפילה, אז זה לפי הזמן, זה הולך לפי הזמן. אז ממש אנחנו רואים שיש כאן את שני העניינים, צלוטה באותה. אומר יעקב לילדים שלו, תדעו לכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי. אתה יודע איך אני השגתי את כל ההשגות שלי ברוחניות, בחרבי ובקשתי. שתי בחינות, בחינה אחת מסגרת, בחינה שנייה לב. כל הישג שהשגתי, כל דבר שהגעתי אליו, זה היה בגלל שהקפדתי על שני דברים. אחד, מסגרת, צלוטה, זמן, נוסח, מקום. והדבר השני שהקפדתי עליו זה לשים את הלב שלי בפנים. אחרי שעשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות מבחינה פורמלית, לא השארתי את זה רק באופן פורמלי, אלא הכנסתי גם את הנשמה שלי לתוך העניין. וזה ככה השגתי הישגים, בחרבי ובקשתי מיד האמורי. אם אדם צריך להגיע לעניין של הישגים בעבודת השם, הוא צריך להכניס בפנים את הנשמה, אבל הוא צריך לשמור על המסגרת. זה שני דברים שמחזיקים את האדם. בואו נדבר קצת על שני הדברים האלו בבחינה של תפילה. העניין הראשון זה הרבה יותר פשוט, העניין של הלב והרגש. מה אנחנו יכולים יותר לדבר על תפילה אם לא במובנים של לב ורגש? כל אחד מבין את זה, שתפילה זה עניין של התרגשות ועניין של דמעות וכולי. כתוב במשנה באבות, רבי שמעון אומר, הוה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר, כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. שאל החתם סופר, מה הקשר בין הפסוק לעניין של אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים? אמר החתם סופר, איך זה מגיע שבן אדם עושה תפילתו קבע? איך זה מגיע שבן אדם עושה תפילתו קבע? אם בן אדם מתפלל בגלל שאמרו לו שצריך להתפלל, ככה זה הסדר, מתפללים, כתוב שצריכים להתפלל, יש מצווה להתפלל, מתפללים. יותר מזה, אומרים לו שאין שינוי בקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא לא משתנה. אז בעצם כשבן אדם מתפלל, הוא מוציא את עצמו ידי חובה, אבל הוא לא פועל כלום. ממילא התפילה הופכת להיות קבע, מה שקוירין יויצה זין, לצאת ידי חובה, הוא מתפלל. אבל אם בן אדם יודע שהשם הוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, שהקדוש ברוך הוא משנה גם כן, ניחם על הרעה, אפילו שהיה דבר רע באוויר, היה כבר בדרך לקרות משהו רע, אבל בן אדם יודע שעל ידי זה שהוא מתפלל הוא יכול לשנות את הקדוש ברוך הוא, לשנות את הגזרה. אם בן אדם ככה הוא מתפלל, אז התפילה שלו זה לא תפילה של קבע, זה תפילה של רחמים ותחנונים. אוהו, הוא בוכה, ועוד איך שהוא בוכה, כי הוא מאמין שעל ידי הדמעות שלו ועל ידי הבכי הוא יכול לשנות את רוע הגזרה. זה לא יויצא זין, זה רחמים ותחנונים לפני המקום. באותה, לא צלוטה, באותה, הרצון שלך, הבקשה שלך, תכניס את זה בתוך התפילה, תכניס את זה בפנים, בתוך הלב. אז אמרנו, זה דבר פשוט וברור, זה דבר פשוט וברור, שתפילה צריכה להיות עם עניין של רחמים ותחנונים. תפילה צריכה להיות עם עבודת הלב. אבל דווקא לצד השני, כל העניין הזה של הסדר של התפילה, נוסח התפילה, אמרו חכמים, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, דווקא אנחנו יודעים שרבי עקיבא, שרצו לתאר איך הוא היה מתפלל, באיזה ברן, איזה שערה הוא היה מתפלל, כתוב שהיה אדם מניח, עוזב אותו בפינה אחת והיה מוצא אותו בפינה אחרת. הוא היה מתפלל תפילה חסידית, נזרק ממקום למקום וממש כולו פייר, בוער. אז למה אמרו כל הקובע מקום לתפילתו? תגיד, קובע מקום לתפילתו זה לא קצת יקיש? קובע מקום לתפילתו, אני צריך להגיע כל פעם לאותו מקום להתפלל, זה המקום הקבוע שלי. זה קצת מרגיז אותנו, אם אנחנו נכנסים לבית כנסת, ניגש אלינו מי שאומר זה המקום הקבוע שלי, זה מרגיז אותנו. למה זה המקום הקבוע שלו? הקבוע שלו, הקדוש ברוך הוא שומע בכל מקום. מה העניין של כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו? מה זה העניין? ובכן, יש צורך בתפילה בעניין של קביעות. ולמה? כי דווקא הדברים האלו שכל כולם זה עניין של התלהבות ושל רגש, צריך לחבר אותם גם עם עניין של מסגרת. כי אם לא, אז בן אדם אומר, כשאני מרגיש אני עושה, כשאני לא מרגיש אני לא עושה. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, מאיר לי, לא מאיר לי, אני מתרגש, אני לא מתרגש, זה הכל ככה באוויר. אתה צריך להרגיל את עצמך שהתפילה יש לה גם עניין של קביעות. יש תפילה בישיבה, מתפללים בישיבה, זה עניין קבוע, זה לא עניין של, זה לא עניין וולונטרי, זה לא המלצה, זה מקום להתפלל. יש זמן לתפילה, זה לא המלצה, זה הזמן שהתפילה מתחילה. זה ככה. ודווקא בעניין הזה שזה עניין רגשי, שזה לא עניין של פרוצדורה, אז אנשים מרגישים שמכיוון שזה עניין רגשי, אז אני הרגשתי היום שיותר טוב אם אני אתפלל ככה, ומחר יותר טוב אם אתפלל ככה, ומחרתיים אז אולי נעשה ככה. אדוני, אשר לקחתי מיד האמורי בצלותי ובבאותי, שתדע לך שההשגות הרוחניות שבן אדם קונה הן מבוססות גם על סדר וגם על התלהבות. שני הדברים צריכים לבוא ביחד, הרגש שנכנס לתוך המסגרת. בצדקת הצדיק כתב רב צדוק הכהן מלובלין, שבצלותי ובבאותי זה שני החלקים של התפילה. כתוב יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך ישאל את צרכיו. שוב אותו עניין, שוב אותו עניין. כשבן אדם מסדר שבחו של מקום, זה הפרוצדורה לסדר שבחו של מקום. עבד נכנס לפני רבו, התפקיד שלו קודם כל לתת שבח, ואז אחרי שהוא נתן שבח ואחרי שהוא מכיר מי שאמר והיה העולם, ואז מגיע רחמים ותחנונים באותי, פה מתחיל להיכנס, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ריבונו של עולם, אני צריך, אני מבקש בריאות, פרנסה, שכל, כוח, הכל אני מבקש. כאן נכנס גם העניין של הבאותי, ואולי יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק בזה שהתפילה מתחילה קודם כל עם דברי שבח, באמצע יש את הבקשות, ושוב גומרים עם דברי שבח. זה הלב שנמצא בתוך המסגרת. תשים את הלב שלך, אבל בתוך מסגרת. ועוד דבר אמרו, כתוב בשפת אמת, בצלותי זה אותיות התפילה, ובבאותי זה הרגשות. אנחנו יודעים, יש הרבה אנשים שלא התרגלו להתפלל מאז שהם היו קטנים, בעיקר אנשים לא בהכרח מבית המדרש, הם שואלים בשביל מה צריכים סידור, בשביל מה צריכים נוסח. אני אתפלל מה שאני מרגיש. יותר מזה, הרבה פעמים בבית הספר, אפילו מגיל קטן, רוצים להרגיל אותנו בתפילה, אז אומרים, תיקח פתק, תרשום מה אתה רוצה לבקש מריבונו של עולם. התפילה שלי, זה משהו מאוד מאוד אינטימי, משהו שאני מרגיש. ואז מגיעים אל האותיות, מגיעים אל המילים, מגיעים אל הנוסח. למה צריך את הנוסח? ובכן, הכל חוזר לאותו עניין. כשיש נוסח קבוע ויש סדר לתפילה, אז אני יודע שאתה תתפלל שלוש תפילות ביום, ואני יודע שאתה תגיד, ולא רק זה, זה גם עזרה בשבילך. אם יהיה איזשהו יום שאתה לא כל כך, ואתה קשה לך, ואתה לא מרגיש כל כך, אז איזה מין תפילה? אז אולי לא מתפללים היום חס ושלום? לא, יש סדר, יש נוסח, בוא תגיד מה שאמרו חכמי אנשי כנסת הגדולה, זה בסדר גם בשבילך, בוא תגיד. תלך עם האותיות, תלך עם המילים, המילים ייקחו אותך קדימה, אתה תסתכל במה שכתוב, אתה כבר תתקדם. אז גם בימים שבהם לא כל כך מאיר לך ולא כל כך מסתדר לך ולא כל כך מתחשק לך, אתה תעשה, וזה השבח הגדול של המסגרת. מוריי ורבותיי, בעבודת הקודש שלנו, בעבודה הרוחנית שלנו, אנחנו צריכים להתחזק בשני העניינים האלה, בצלותי ובבאותי. מצד אחד, להוסיף הרבה את חום הלב, את ההתרגשות, את העבודה מתוך התלהבות, צריכים להכניס בפנים, בטח. את ההרגשה הזו שבן אדם עובד את השם בכל הלב החם שלו. אבל מה? ביחד עם זה צריכים לדעת את החשיבות של המסגרת. כמה מסגרת חשובה, כמה סדר חשוב. היו יהודים לנחם אצל הרב עדס, ביניהם נכנס רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה, וישבו שם בחורים מהישיבה ושאלו את רב שלמה זלמן, מה העיצה הטובה ביותר בשביל בן ישיבה? מה הדבר שהכי הכי צריך לשמור עליו? זה העיצה הטובה ביותר. אמר רב שלמה זלמן, שמירת הסדרים. כן, אני יודע, יצר הרע כבר אומר שהוא הרי היה יקה, אז בגלל זה הוא אמר את זה. לא, הוא אמר את זה בגלל שהיה לו ניסיון. כי ברגע שאתה מחובר לסדר, אני יודע, אתה מאוד רוצה את הברנד, ואתה מאוד רוצה להתלהב, והיום לא קורה את זה, ככה. ברגע שאתה מחובר לסדר, אז אתה תעשה. זה בטוח שזה קרה אתמול, זה קורה היום, זה יקרה גם מחר. מדוע? מכיוון שאתה מחובר לסדר. אומר יעקב אבינו לבניו, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי. לקחתי מיד האמורי, זה כל המלחמות עם היצר הרע. המלחמות עם היצר הרע צריכים לעשות בשתי דרכים, בצלותי ובבאותי. הזכרנו בתחילת הדברים ידיד גדול שהיה לישיבה ואיננו, וזכינו ששניים מנכדיו כאן בישיבה, אחד בעבר ואחד בהווה, אצלו היה הנתינה בצלותי ובבאותי. היה סדר לנתינה, פורמליות. אז מה צריך לעשות? הייתה מסגרת, איך נושא את זה, איך, מה ניתן, כמה ניתן, באיזה מקום ניתן, הכל זה היה סגור. והדבר השני, אחרי כל המסגרת בא גם הלב, לתת עם הלב. איך כתוב? מטבע של אש הראה לו. מטבע של אש זה אם בן אדם נותן וביחד עם הנתינה הוא מצרף גם את הלב. ולזכרו של אדם זה, יקר לנו כל כך, נאמרו הדברים האלו. יזכנו הקדוש ברוך הוא להתקדם בעבודת השם במטבע של אש. Thank you.